אנחנו בשיעור בנושא תפילה, אנחנו נקרא קטעים מבחרים מהמקורות, נמשיך מציטוט 8, שיעור בנושא תפילה. ציטוט מספר 8, מתוך רבש ג' מאמר עבדו השם בשמחה. הזוהר הקדוש שואל, הלא כתיב קרוב השם לנשברי לב. העובד השם, היינו מי שכוונתו בעל מנת להשפיע, צריך להיות בשמחה בזה שמשמש את המלך. ואם אין לו שמחה בזמן העבודה הזאת, סימן שחסר לו בערכת גדלות המלך. לכן, אם רואה שאין לו שמחה, אז צריך לתקן. היינו שיחשוב בגדלות המלך. ואם מכל מקום הוא לא מרגיש, יש לו להתפלל להשם, שהשם יפתח עיניו וליבו, שירגיש את גדלות השם. וכאן מתפתחות בית הבחינות. א', בזה שאין לו הרגשת גדלות המלך, צריך להצטער. ב', צריך להיות בשמחה, בזה שכל הצער מהחסרונות על רוחניות, ולא כמו שאר אנשים, שכל חסרונות שהם מצטערים, הם רק על מנת לקבל. וצריך לדעת מי הוא שנתן לו לאדם את הידיעה הזאת, שצריך להצטער על רוחניות. ומזה הוא צריך להיות שמח, שהשם שלח לו מחשבות של חיסרון רוחני, שזה בעצמו נקרא ישועת השם, ולכן הוא צריך לשמוח. שוב. הזוהר הקדוש שואל, הלא כתיב, קרוב השם לנשברי לב. העובד השם, היינו, מי שכוונתו בעל מנת להשפיע, צריך להיות בשמחה, בזה שמשמש את המלך. ואם אין לו שמחה בזמן העבודה הזאת, סימן שחסר לו בערכת גדלות המלך. לכן, אם רואה שאין לו שמחה, אז צריך לתקן. היינו, שיחשוב בגדלות המלך. ואם מכל מקום הוא לא מרגיש, יש לו להתפלל להשם, שהשם יפתח עיניו וליבו, שירגיש את גדלות השם. וכאן מתפתחות בית הבחינות. א', בזה שאין לו הרגשת גדלות המלך, צריך להצטער. ב', צריך להיות בשמחה בזה שכל הצער מהחסרונות על רוחניות, ולא כמו שאר אנשים, שכל חסרונות שמהם מצטערים הם רק על מנת לקבל. וצריך לדעת מי הוא שנתן לו לאדם את הידיעה הזאת שצריך להצטער על רוחניות, ומזה הוא צריך להיות שמח. שהשם שלח לו מחשבות של חיסרון רוחני, שזה בעצמו נקרא ישועת השם, ולכן הוא צריך לשמוח.
אני לא יודע מה להוסיף. אולי השאלה היא, איך אנחנו מצרפים את הצער לשמחה? גם צריכים להצטער וגם צריכים לסמוך. איך אנחנו מסדרים את שניהם? שדווקא זה מגדיל את זה.
כמו שכתוב במאמר, מה שאני הבנתי, אם שמים לב על מה מצטערים, גם זה מעורר שמחה, שזה מה שחסר לך. למרות שאין לך כלום, אתה עדיין יכול לשמוח מזה שיש לך הרגשה שאתה רוצה את הדבר הנכון.
כן, אנחנו מדברים הרבה על חיסרון לפני חיסרון, שאני בודק גם אם אין לי חיסרון לרוחניות, עד כמה אני מצטער על זה שאני לא נמצא בזה, ואם אני כן נמצא במחשבות האלה, זה סימן שאני צריך להיות שמח, הבורא הוא פה בא ועוזר לי, שאני יכול בכל זאת לחשוב על רוחניות, גם מזה שאין לי אותה, זה גם הבורא, הבורא מעורר אותי בזה.
כן, אדם צריך לשמוח מזה שיש לו הזדמנות להגיע לתיקון, מזה שהוא גילה שהטבע שלו רע, כי מזה הוא כבר מתקדם לתיקון, מהגילוי עצמו.
אדם צריך להיות לשמוח בכלל מזה שהוא חושב על זה, על הדרך רוחני, על הבורא, שיש לו מחשבה כזאת, כמו שכתב פעם בעל הסולם, שמיליוני אנשים אין את זה.
כן, עצם זה שאנחנו יושבים כאן מסביב לשולחן עם ספרי המקובלים בדרך, מדברים על אהבה והשפעה, זה כבר צריך לשמח את כולנו, שאנחנו בכלל גילינו את הדבר הזה, שגילו לנו, שנתנו לנו את הנקודה שבלב, וקצת צער שזה לא מתפשט בקצב יותר ממה שאפשר לעשות.
מצד אחד שמצטער שעדיין אין לו, ומצד שני, עצם זה שמצטער שעדיין אין לו את תכונת ההשפעה, את אהבת החברים, את היכולת להתקשר לקבוצה כמו שצריך, אז זה כבר מחשבות גדולות מאוד שהבורא שלח לו. תמיד אצלנו זה פלוס ומינוס ביחד, כי אם היה רק מילוי, אז מיד היה מתחבא, אי אפשר להחזיק רק פלוס.
גם חוץ מזה, כל העבודה שלנו היא בזה שאנחנו רוצים לאחד את הכל תמונה אחת, לזה שיש לנו כוח אחד שמחבר את כל המציאות הזאת ופועל בה. זאת אומרת שגם המחשבות האלה או גם הידיעות האלה שאנחנו מקבלים, או ההרגשה הזאת שאנחנו מקבלים שאנחנו לא בכיוון ושאנחנו מצטערים, זה גם. זה גם כן איזשהו יתרון מאוד גדול על פני כל מחשבה אחרת. זה משהו שהוא צריך לשמוח בו, שיש לנו הכוונה מאוד ישירה ועבודה של הבורא עלינו.
השמחה באה מזה שיש מטרה. לחיות בלי מטרה זה מתסכל, כאילו אין סיבה לחיות אם אין לך מטרה. זה שלא השגת את המטרה, אז יש בזה מין מצד אחד תסכול קטן, מצד שני יש בזה חיים, יש מקום לתת יגיעה, יש מקום להשתדל, יש מקום לעשות מאמצים בשביל להשיג את המטרה. זה סוג של צער שיש בו חיים.
יכולתי להצטער על כל מיני דברים שחסרים לי בחיים, אבל ברגע שזה הדבר שבאמת חסר לי, שאני מרגיש שאני לא בסדר בזה, שאני מרגיש את הגילוי של הרע, אז אני נמצא בחלק הזה של התפילה, שאני מבקש את הגדלות, שאני מבקש את ההתרוממות הזאת. בעצם זה שאני יכול לבקש, שיש לי דרישה כזאת, זה מעורר שמחה למעלה, אז גם אני צריך להיות שמח.
ציטוט מספר 9 מתוך שמעתי מאמר ממזיין, במקום שאתה מוצא גדלותו. במקום שאתה מוצא גדלותו, שם אתה מוצא ענוותנותו. פירוש, האדם שנמצא תמיד בדבקות אמיתית, רואה שהשם יתברך משפיל את עצמו. דהיינו, שהקדוש ברוך הוא נמצא במקומות השפלים. והאדם אינו יודע מה לעשות. לכן כתוב, המקביל לשבת, המשפילי לראות בשמיים וארץ. שהאדם רואה גדלות הבורא, ואחר כך המשפילי, שמשפיל את השמיים לארץ. בעצה יועצה לזה, שיחשוב, שאם הרצון הזה מהקדוש ברוך הוא, אין לנו גדול מזה. כמו שכתוב, מהשפוט ירים מביון. מקודם צריך שאדם יראה שיהיה לו חיסרון, ואם אין לו, צריך שיתפלל על זה מדוע אין לו. כי זה שאין לו חיסרון הוא מטעם מיעוט הכרה. לכן בכל מצווה צריך שיתפלל מדוע אין לו הכרה שאינו עושה המצווה בשלמות. דהיינו שהרצון לקבל מכסה כדי שלא יראה האמת. שאם הוא רואה שהוא במצב כל כך שפל, אז בוודאי לא ירצה להיות במצב הזה. אלא שבכל פעם ופעם יתאמץ בעבודתו עד שיבוא לכלל תשובה. כמו שכתוב, מוריד שאול ויעל. פירוש, כשהקדוש ברוך הוא רוצה שהרשע ישוב בתשובה, עושה לו את השאול כל כך בשפל, עד שרשע בעצמו אינו רוצה להיות כן. לכן צריך שיתפלל בתחנונים שהקדוש ברוך הוא יראה לו את האמת על ידי שיוסיף לו את אור התורה. שוב, במקום שאתה מוצא גדלותו, שם אתה מוצא ענוותנותו. פירוש, האדם שנמצא תמיד בדבקות אמיתית רואה שהשם יתברך משפיל את עצמו. דהיינו שהקדוש ברוך הוא נמצא במקומות השפלים, והאדם אינו יודע מה לעשות. לכן כתוב, המקביל לשבת, המשפילי לראות בשמיים וארץ, שהאדם רואה גדלות הבורא, ואחר כך המשפילי, שמשפיל את השמיים לארץ. והעצה היועצה לזה, שיחשוב שאם הרצון הזה מהקדוש ברוך הוא, אין לנו גדול מזה. כמו שכתוב, מהשפוט ירים מביון. מקודם צריך שהאדם יראה שיהיה לו חיסרון. ואם אין לו, צריך שיתפלל על זה מדוע אין לו. כי זה שאין לו חיסרון הוא מטעם מיעוט הכרה. לכן, בכל מצווה צריך שיתפלל מדוע אין לו הכרה, שאינו עושה המצווה בשלמות. דהיינו, שהרצון לקבל מכסה כדי שלא יראה האמת. שאם הוא רואה שהוא במצב כל כך שפל, אז בוודאי לא ירצה להיות במצב הזה. אלא שבכל פעם ופעם יתאמץ בעבודתו עד שיבוא לכלל תשובה. כמו שכתוב, מוריד שאול ויעל. פירוש, כשהקדוש ברוך הוא רוצה שהרשע ישוב בתשובה, עושה לו את השאול כל כך בשפל, עד שרשע בעצמו אינו רוצה להיות כן. לכן צריך שיתפלל בתחנונים שהקדוש ברוך הוא יראה לו את האמת על ידי שיוסיף לו את אור התורה.
אז אם אנחנו מגיעים לדבקות, אנחנו מגיעים לשפלות הכי גדולה. זאת שאלה לסדנה. אם אנחנו מגיעים לדבקות, אנחנו מגיעים יחד עם זה לשפלות הכי גדולה.
לא יודע, לא, למה? דבקות זה ענאה, ואדם מרגיש ענאה ושמחה מזה שהוא נמצא באותם תכונות כמו בורא. איזה קשור לשפלות? לא יודע.
כן, בקטע הזה יש הרבה שאלות. אם אדם נמצא, אז מתחיל בדבקות אמיתית, הוא רואה עד כמה שבורא משפיל את עצמו. ואני לא יודע, לא יודע.
נראה שדבקות, כמו שהחברים אמרו, זה כבר דרגה רוחנית. ואנחנו יודעים שאחרי כל עלייה יש ירידה, ויורדים, והאור מראה לך יותר ויותר מהרצון לקבל, והוא יראה לנו דברים לא נעימים, כן? כדי שמתוך האביות הזו נעלה עוד הפעם דרגה יותר גבוהה. אולי משהו כזה.
נשמע שבהחלט כן. ברגע שמגיעים לגובה הכי גבוה, גם מגיעים לשאול הכי נמוך, כדי להמשיך ולהתקדם. אין לזה סוף למעשה.
כאילו התמונה בנויה הרי מכל הכיוונים, גם מהדבקות וגם מהשפלות. אין איזה חצי תמונה, כי גם היחס צריך להיות כזה, אז ככה זה נראה, שאנחנו מגיעים אמנם לדבקות, אבל מצד שני אנחנו גם ערים למצב האמיתי שלנו, המצב שבו אנחנו נמצאים, המצב של הרצון לקבל המלא. ואז יש את עזרת השם, עזרת הבורא.
אולי אפשר להגיד גם הפוך, שאם מגיעים לשפלות הכי גדולה, רק אז אפשר להגיע לדבקות באמת. שאדם צריך להשפיל את ה... או הבורא צריך להשפיל את הרצון לקבל של האדם, ואז זה יהיה אפשר... אז בכלל מתפנה מקום.
יש פה... איזשהו תהליך שאדם נחשף לאיזה תמונה, תכונה שהייתה בו, תכונת ההשפעה. נקודת ההתחלה זה שאני בסדר והבורא לא כל כך גדול. וזה ככל שתכונת ההשפעה מתגלה עוד קצת ומתגלה עוד קצת האמת, רואים כמה הרצון לקבל הוא רע. וכנראה שזה הולך ומחמיר, הגילוי של הפער הזה בין שתי סוגי הכוונות שיכולות להיות באדם, בין הכוונות של ההשפעה לכוונות של הקבלה. אם זה מצב של שפלות, גם כן לא בטוח. יכול להיות שזה מין הכרה שככה בנויה המערכת, וזה איזשהו תהליך של התפתחות, וזה מה שהבורא נתן לנו לעבוד איתו, ואם זה, אם זה אנחנו עובדים.
אולי הכוונה לפי הקטע שברגע שמרגישים את השפלות הכי גדולה, עד כמה אנחנו רחוקים מההשפעה, ואנחנו נמצאים בהכרה הזאת, אז זה כמו מקום של תפילה כזה, ואז מגלים שגם הבורא, הוא גם כן רוצה בדבקות הזאת שלנו, אפילו במצבים הכי גרועים שמתגלים. וזה סוג של תיקון כזה, שלמרות שמגלים את הרע, אז יש פה מקום כבר של תפילה, שבכל זאת נהיה דבוקים בכל מקרה בבורא.
כן, אולי באיזשהו שלב כן מרגישים שפלות, אם אני משווה את הטבע המקורי שלי עם טבע של הבורא, אז יכול להיות שכן. יש פה מקום לשפלות.
כן, אני לא יודע מה זה באמת שפלות ברוחניות. יכול להיות שאדם שנמצא בהשתוקקות כל כך גדולה לבורא, שהוא כל כך דבוק בו, אז הוא כמו הבורא לא חושב על עצמו. וכמו שבורא לא חושב, אם הוא שולט, אם הוא משפיע, גם אדם נמצא באותו מצב. אז אולי זה נקרא שפלות.
אני מסתכל על זה וזה נראה כאילו החברים אמרו כמעט הכל, רק מה שאלכס הזכיר, שכנראה בשפלות הכי גדולה, זה מצב שכבר רצון לקבל כנראה נתחן לאנשהו, ואז משם אולי אפשר להתחיל לעלות בתהליך הזה.
כן, גם אני רק מחשבות, אבל מה שאמר הדוקטור, זה כבר לא אדם שהוא פה מתייחס לאגו שלו ברמה של הבטן שלו, שאז הוא מרגיש שפל שחסר לו, זה כבר ברמה אחרת של תפיסה שהוא מנותק מהרצון לקבל, ואז שמה לא יודע, זה שפלות מיוחדת שהיא כנראה גם גורמת לשמחה גדולה מאוד.
אני מתאר לעצמי
ציטוט מספר 10 מתוך בעל הסולם, שמעתי מאמר היי, מאמר לשמה זהו טעות הדלאלה, ולמה צריכים את טעות הדלטטה. אמו חזל, לא עליך מלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. זאת אומרת, על האדם מוטל לתת את היתרותא דילטטא, היות שזהו בחינת תפילה. כי תפילה נקרא חיסרון, ובלי חיסרון אין מילוי. לכן, כשיש לאדם צורך לבחינת לשמה, אז בא מילוי מלמעלה, ואז בא מלמעלה עניית התפילה. היינו שהוא מקבל מילוי על חסרונו. נמצא זה שצריכים עבודת האדם בכדי לקבל מהשם את הלשמה, הוא רק בחינת חיסרון וכלי. במילוי אף פעם האדם יכול להשיג מעצמו, אלא זהו מתנת אלוקים. אולם התפילה צריכה להיות תפילה שלמה, היינו מעומק הלב, שפירושו שהאדם יודע 100% שאין מי בעולם שיכול לעזור לו אלא השם בעצמו. ואיך האדם יודע זאת שאין מי שיעזור לו אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו? הידיעה הזאת האדם יכול להשיג דווקא אם הוא השקיע כל הכוחות מה שיש ברשותו ולא עזר לו. לכן מוטל על האדם לעשות כל המעשים שאפשר להיות בעולם, בכדי לזכות לבחינת לשם שמיים. אז הוא יכול לתת תפילה מעומק הלב, ואז הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו. שוב, אמרו חז"ל, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. זאת אומרת, על האדם מוטל לתת את היתרותא דילטטא, היות שזהו בחינת תפילה. כי תפילה נקרא חיסרון, ובלי חיסרון אין מילוי. לכן, כשיש לאדם צורך לבחינת לשמה, אז בא המילוי מלמעלה, ואז בא מלמעלה עניית התפילה. היינו שהוא מקבל מילוי על חסרונו. נמצא זה שצריכים עבודת האדם בכדי לקבל מהשם את הלשמה, הוא רק בחינת חיסרון וכלי. והמילוי אף פעם האדם יכול להשיג מעצמו, אלא זהו מתנת אלוקים. אולם התפילה צריכה להיות תפילה שלמה, היינו מעומק הלב, שפירושו שהאדם יודע 100% שאין מי בעולם שיכול לעזור לו אלא השם בעצמו. ואיך האדם יודע זאת שאין מי שיעזור לו אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו? הידיעה הזאת האדם יכול להשיג דווקא אם הוא השקיע כל הכוחות מה שיש ברשותו ולא עזר לו. לכן מוטל על האדם לעשות כל המעשים שאפשר להיות בעולם בכדי לזכות לבחינת לשם שמיים. אז הוא יכול לתת תפילה מעומק הלב, ואז הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו.
שאלות. מה?
על השאלה ששאלת, אם בדבקות יש עדיין שפלות, כאילו אם שמעתי דעות שונות בשולחן, אז מה התשובה?
שבדבקות נמצאת גם שפלות, כן? אייל,
רב, למקובל העולם הגשמי הזה חשוב בכלל?
לא הבנתי.
האם למקובל שכבר מתקרב לרוחניות, שכבר נמצא ברוחניות, לעולם הגשמי הזה יש איזושהי משמעות, איזשהו ערך? או שמקובל...
ודאי. דרך מה מקבלים? כל ההשפעות, גם דרך עולם הגשמי.
והמשימה של המקובל היא מה? היא לעשות שיהיה טוב לנבראים בעולם הזה, או שהוא בכלל רואה איזה טוב אחר, איזה...
לא, 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 אתה רואה זה גם כן ממה שבעל הסולם כתב. ומה שהוא רוצה לעשות, דווקא בעולם הזה.
אז אם ככה, אז למה, אז לשאלה ששאלת על השפלות, אז אם ככה, אז למה שפלות? כי אם אני נמצא מצד אחד אולי בשפלות עצמי, אבל אני נותן פה לכל העולם אור, או עוזר להם, או משהו כזה, אז אני נמצא במקום מאוד גבוה. אז מה, למה שפלות?
מה זה גבוה? זה שאתה נמצא בדבקות עם הבורא, זה לא... זה, מי מכיר ומי יודע? אלא אתה נמצא בדבקות עם הבורא בגלל זה שאתה מבטל את האני שלך, ובגלל זה שאתה ממשיך לעולם רצון השם. אני לא יודע, דברים פשוטים. רק מדובר על תפילה, כן?
זאת אומרת, השפלות פה היא מה? השפלות היא כלפי האחרים? הם מסתכלים עליה בשפלות, ואני נמצא במקום של דבקות עם הבורא, ואז אני נמצא...
שפלות כלפי בורא ולא כלפי אחרים. כלפי אחרים אתה צריך לעשות הכל מה שהם צריכים. זהו. כמו שההורים כלפי ילדים, נקרא שהם נמצאים בשפלות, הם עושים הכל מה שילד צריך. אתה מתלבש בו ועושה. טוב, אני רואה שיותר טוב להביא לנו, לעבור ל... מבוא לספר הזוהר. עמוד 112, כתבי בעל הסולם, עמוד 112, עוד למד דלת. ולמשיכה.